טוב. שלום וברכה ובוקר טוב, המשך לימודנו בספר דברים, פרק י"ז, פסוק ט"ו באמצע הפסוק. מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לו אחיך הוא. אז מה זה מקרב אחיך? ממובחר שבאחיך, ולכן גם מי שאיננו ממשפחה מיוחסת, אז גם לא יכול להיות, קל וחומר, איש נוכרי. עכשיו, מה הסיבה של הדבר הזה? יש בהרבה מאוד שושלות מלוכה, ולאורך כל ההיסטוריה, שהשושלת של המלוכה היא דווקא מאומה זרה. וזה כדי ליצור איזשהו דיסטנס, איזשהו מרחק, בין המלך לבין הנתינים שלו, אבל אז זה יוצר גם איזשהו יחס של ניכור, של אכזריות. כי הרי כיוון שהמלך איננו בן לאותה האומה, הוא עלול לא לנהוג איתה במידת הרחמים. כמו שלמשל, נפוליאון היה רגיל לקרוא לצרפתים, אתם הצרפתים, כי הוא לא היה, הוא מקורסיקה. אז כך שאם רוצים שהמלך ינהג ברחמים עם בני עמו, אז הוא צריך להיות באמת מהם. זאת הסיבה. רק לא ירבה, ולא מתוך שנאת זרים או דברים כאלה. רק לא ירבה, עכשיו יש כאן הלכות ספציפיות המיוחדות למלך. לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את עם מצרימה למען הרבות סוס. והשם אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. מה זאת אומרת, הסוסים מקורם ממצרים. כלומר, לא שהסוסים מקורם, לא שהם הופיעו במצרים, אלא השימוש בסוסים לצורכי מלחמה, הראשונים שעשו את זה היו המצרים. וזה היה מעט זמן לפני יציאת מצרים, כך שכל הסיפור של הסוס פרעו שרודף אחרי בני ישראל, זה דבר שהיה בהחלט מפחיד, כי זה היה דבר די חדש אז בעולם. אז הפיתוי הוא שירצה להרבות סוס. הוא צריך למרכבתו כמובן, לצבא שלו, אבל לא לשם תפארתו. והשם אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, אז הוא עשוי להביא אותנו למצרים. מה זאת אומרת לשוב למצרים? לא שהוא ישיב את כל העם מצרימה, אבל הוא ישלח אנשים שיהיו באופן קבוע במצרים, ואז הם יושפיעו מאותה התרבות הקלוקלת של מצרים, ולכן התורה אוסרת את הריבוי של הסוסים.
יש שאלה על הסוסים ועל כן. השם.
מה הבעיה? אז דוד, כן, שלמה המלך ירבה סוס. כן. אז הוא אמר שהוא ירבה סוס ולא ישיב את עם מצרים. כן. זה, כלומר, זאת הייתה הסברה. הוא אמר, אם הטעם של המצווה זה כדי לא להשיב, אז יש לי כבר הזהרה. אז אני יודע להרבות בסוסים בלי להשיב את עם מצרים. מה שזאת אומרת שבסוף הוא נשא את בת פרעו. ובת פרעו, שהייתה האישה האהובה עליו מכל הנשים, כנראה שהיא נתנה לו את ההשראה לדמות הנשית של שיר השירים. הוא אומר, לסוסתי ברכבי פרעו, דימיתיך רעייתי. כן. ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. עכשיו, לא ירבה לו נשים, אז רבי יהודה אומר, אפילו אחת הוא מתה את לבבו, אסורה. כן, זו דעת רבי שמעון, אפילו אחת מרבי, ולכן אם הוא, ובמקרה הזה, ולא יסור לבבו, זה איסור נוסף. אז השאלה האם לא יסור לבבו, זה טעם ללא ירבה לו נשים, ואז יוצא שאם אחת מסירה את לבבו, אז היא אסורה עליו, או שנאמר שאלה שני איסורים. יש או שהאחד הוא הטעם של השני, או שמדובר בשני איסורים. אז זה המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון במשנה. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. אז גם פה שלמה המלך הייתה לו סברה, אני ארבה נשים ולא יסירו את לבבי. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, אז יש לו עוד מצווה נוספת, כשבתו על כיסא ממלכתו, מה פירוש כשבתו? אחרי שהוא מתבסס השלטון. כן, כלומר, מה, אז הוא לא צריך לכתוב את ספר התורה דווקא כשהוא יושב על כיסא המלכות. אבל הכוונה, כאשר יש לו עכשיו זמן, הוא יותר פנוי, ואז יש לו מצווה וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלויים. מה זה משנה התורה הזאת? האם הכוונה שהוא צריך לכתוב את כל התורה כולה, כלומר ספר תורה שני, או שהוא צריך לכתוב את ספר דברים? וכתב לו את משנה התורה הזאת, כלומר ספר דברים נקרא משנה תורה. הלכה היא שהוא כותב ספר תורה שלם. כן, למרות שפשוטו של מקרא משנה התורה, כמו כן גם ראינו שבמצוות הקהל, המלך היה קורא דווקא בספר דברים. לא את כל ספר דברים, אבל חלקים מספר דברים הוא היה קורא. אז וכתב לו את משנה התורה. אז זה לכאורה פשוטו של מקרא. להלכה הוא קורא, הוא כותב לו ספר תורה שלם. על ספר, מלפני הכהנים הלויים. מה זאת אומרת מלפני הכהנים הלויים? הוא צריך את הנוסח המדויק. הנוסח המדויק, הוא מקבל מהכהנים והלוויים, שהם אלה ששומרים על ספר התורה, כפי שמבואר בהמשך, וכלומר בפרשת וילך. עכשיו, למה הוא צריך לכתוב ספר תורה? הרי לפי דעת הרמב״ם, כל אחד מישראל יש לו מצווה לכתוב ספר תורה. שהרי כתוב, ועתה כתבו לכם את דברי השירה הזאת, לפי דעת הרמב״ם, זה שכל אחד ואחד מישראל צריך לכתוב לו ספר תורה. אז מה נשתנה המלך? אומר הרמב״ם שהוא כותב לו שני ספרי תורה. כלומר, יש לו אחד שהוא כותב בתור, או שהוא קיבל מאבותיו, כמו כל אחד מישראל, בנוסף לכך, הוא צריך לכתוב ספר נוסף, ספר שני. וכתב לו את משנה התורה הזאת, אז לפי זה כאן זה יכול להיות גם ספר שני. אבל זה אותו נוסח, אז אם נשאלת השאלה, למה הוא צריך שניים? הרי אם זה כדי שיקרא פעמיים, יכול לקרוא פעמיים באותו הספר. אלא שיש הבדל, מה? כן, אבל אם הוא צריך... לא, זה לא נשאל תורך ציבור, גם בתוך הבית שלו, הוא צריך לקרוא בספר התורה, אבל יש לו כבר אחד, אז למה הוא צריך עוד אחד? אלא הכוונה שאיך שהוא קורא בראשון, זה לא איך שהוא קורא בשני. כלומר, כשאדם קורא בספר הראשון, כל אדם מישראל, אז הוא רוצה לדעת, הוא קורא את זה כמו אדם פרטי בישראל, ואם הוא רוצה להבין מה זה אומר, אז הוא צריך לפנות אל הכהנים והלוויים, והם יסבירו לו. אבל אם הוא מלך, אז הוא צריך לקרוא בספר הזה באופן הראוי למלכות, שזה אופן שונה לגמרי מאיך שכל אחד מישראל קורא. למשל, מה שכתוב בפרשת ויצא, שלא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, ישבחתו יומתו, שהגמרא למדה מזה פסול עדות של קרובים. כן, לא יומתו אבות בעדות בנים ולא בנים בעדות אבות, מזה למדנו שכל הקרובים פסולים לעדות. בספר מלכים וגם בספר דברי הימים כתוב שאמציה מלך יהודה, כשהתחזק במלכותו, הרג את המקים את המלך אביו, כלומר אבא שלו יואש מלך יהודה נרצח, והעמידו אותו במלכות, הוא היה תלוי בכל אלה שרצחו את אבא שלו. אחר כך כשהוא התחזק, הוא הרג את אלה שהרגו את אביו. אז כתוב, ואת בניהם לא המית, כי ככתוב בתורה, בספר משה, אשר ציווה השם לאמור, לא יומתו אבות על בנים. אז לכאורה, הוא למד את הפסוק, לא כמו שהגמרא לומדת. כי הוא לומד כמו שמלך לומד. אז יש פשט הכתוב למלך, ויש פשט הכתוב לכהנים וללוויים. וזה ההבדל שיש בין אדם פרטי לאדם שהמדינה באחריותו. וזאת וראינו את זה בעוד כמה דברים, ועל מה הוא צריך לקרוא, ואז יוסיפי, מה? לא, זה לפי, הוא מלך, אז הוא מבין. כן, אפשר לומר, יש לו קריאה, אפשר לומר קראית של הכתוב. מה הוא קורא שם? תראה בעצם, והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו. מה הוא קורא שם? החסידים אומרים, הוא קורא שם את כל ימי חייו. הוא מקבל הנחיה לממלכתו. ויוצא לפי זה שזה לא רק כדי לקיים את פרטי המצוות, שזה כל אחד מישראל צריך, אבל הוא צריך מזה למען ילמד ליראה את השם אלוהיו. מה זה ליראה את השם אלוהיו? יראת שמיים זה דבר שהוא מעבר למצוות, שהוא הדבקות באלוהים, דרך הממלכה הישראלית. מתוך כך גם לשמור את כל דברי התורה הזאת, את החוקים האלה לעשותם, שזה ממילא כל אחד ואחד צריך לעשות בישראל, בלי קשר להיותו מלך או לא. רבי